אנחנו אתמול התחלנו בסוף השיעור, למדנו את פסקה ב', בסוף השיעור התחלנו את פסקה ג'. אז אולי נחזור לפחות על היסוד של פסקה ג' במשפט הראשון, ונתקדם. התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. אז אמרנו אתמול שהמבט של האדם בדרך כלל על עצמו, על החיים, על העולם, זה מבט קצר. כלומר, הוא רואה שטחי, הוא רואה חיצוני, הוא רואה עכשווי, ולכן הוא גם רואה חלקי. כשאדם עושה תשובה, נמצא במהלך של תשובה, אז הוא יודע שיש עבר הווה ועתיד, הוא יודע שיש סיבה ותוצאה, הוא יודע שיש קשר בין כל החלקים, הוא יודע שיש יסוד אחד להכל, מגמה אחת להכל, ממילא כל המבט שלו, על עצמו, על העולם וכו', על החיים, כל המבט שלו מקבל אופק הרבה יותר רחב. אופק במובן הזה, שקודם כל הוא לא רואה רק את הכאן ואת העכשיו, אלא רואה גם את המחר ואת השם, את השם ואת המחר, ובית, הוא גם מזהה את הקשר בין הכאן ועכשיו לשם ומחר. הוא רואה את היחס, הוא רואה את הדרך, הוא רואה את הכיוון, ולכן גם כשיש מציאות ספציפית, נקרא לה חטא כרגע, גם כשיש מציאות ספציפית חסרה, אז הוא יודע למצוא את הפרופורציות הנכונות. יש מאמר חשוב, עכשיו שאני מדבר אני נזכר, יש מאמר חשוב בספר מאמרי ראייה, המאמר נקרא בחלק ב', המאמר נקרא מחאה נגד חילול שבת. שם הרב מדבר על חילול שבת שהיה בכפר גנים, עלת פתח תקווה בזמנו, לפני כ-100 שנה, ודרשה שהוא דרש ודברים נכתבו וכו'. שם, במאמר הזה, יש עקרונות המחאה. כשיש מאבקים בתוך החברה הישראלית, כמו שם למשל חילול שבת בפרסיה ובכוונה, איך מגיבים לדבר כזה? אז שם ממש יש כמה, כמה עקרונות יסוד, איך אנחנו מוכים, ואפילו הוא משתמש שם במילה נלחמים, איך אנחנו מוכים ונלחמים מול כל מיני קלקולים בחברה הישראלית. אז הכלל הראשון ששם אומר הרב, זה פרופורציה. כלומר, אם אנחנו תופסים אירוע נקודתי, לפי המשקפת הנקודתית שלנו, אז אנחנו יכולים להגיע לייאוש. עד כדי כך, אומר שם הרב, הוא מביא ספרי, שאפילו עבודה זרה נקראת אלוהים אחרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה הם נקראים? למה עבודה זרה נקראת אלוהים אחרים? אחרים מלשון מה? אומר הספרי, מדרש. לא רק אחר, אחרים מלשון אחר, אלא אחרים מלשון מאוחר. כלומר, גם כשעם ישראל נמצא במצב שעובד עבודה זרה, אלוהים אחרים, הקשר שלו עם ריבונו של עולם לא מתבטל, אלא מתעכב. הוא אומר שם הרב, יש הבדל תהומי אם אדם יוצא למאבק, למלחמה, ביחס לעצמו, ביחס לחברה, ביחס לעולם, בתוך תפיסה שאם הוא לא מנצח את הקרב הזה, הוא מפסיד את המלחמה, ואז ממילא זה להיות או לחדול, ואז הוא יוצא חסר ביטחון עצמי, כי יכול שיהיה לחדול, יכול שהוא יפסיד במלחמה, והוא יוצא עם, כביכול עם כל התותחים, גם חסרי פרופורציה לפעמים, כדי להרוויח את מה שרוצה להרוויח, לבן אדם, שהוא קורא לו שם הרב, גיבורים בטוחים בניצחונם. אלא מה? יכול מאוד להיות שניצחון לא יופיע עכשיו, יופיע מחרתיים. אז יכול שנפסיד בקרב, ננצח במלחמה. אז אפילו אלוהים אחרים, נקראים אלוהים אחרים, כי גם כשעם ישראל מגיע לקלקול של עבודה זרה, זה סך הכל מאחר את הגאולה, אבל לא מבטל אותה. אומר הרב כמובן שהסך הכל הזה אנחנו לא מזלזלים בו. הסך הכל הזה הוא חמור מאוד. כמה מחירים וכמה נזקים וכמה עיכוב עם כל ההשלכות יהיו פה ויהיה פה. ברור, זה דבר חמור. ואנחנו צריכים למעט את העיכובים, למעט את המפריעים, למעט את המחירים, למעט את הנזקים. אנחנו צריכים להקדים את המטרה. אבל לא לחשוב, כך אומר הרב, שאם המטרה תהיה או לא תהיה, זה תלוי בנו. כמו שאנחנו מדברים בשיעור אחר, הגאולה לא תלויה בתשובה. גאולה תהיה, אומר אור החיים הקדוש, אפילו ישראל רשעים גמורים. זה נותן ביטחון שהעולם בסוף יגיע למטרתו. תיקון עולם בסוף יהיה. מהו המסלול שנעבור דרכו? וממילא כמה זמן זה ייקח? וממילא באיזה אופי זה יהיה? זה כבר תלוי בנו. לא רק, אבל גם בנו. אם זה יהיה עם תשובה או בלי תשובה. תשובה מרצון או תשובה מאונס. בסדר. אבל האם העולם בסוף יגיע לגאולתו? ודאי. כשאדם יוצא למאבק בתוך מערכת כוללת, בקלקול מסוים, כשהוא רואה את הפרופורציה של הדברים, הכל נראה אחרת לגמרי. ניקח דוגמה שהזכרנו אותו פה כמה פעמים. אדם הגיע לעבודה, אחרי הרבה שנות עבודה, ועשה איזה שטות. והשטות הזאת, נגיד, גרמה אפילו נזק. קורא לו הבוס לשיחת בירור, אומר לו, תשמע חביבי, אתה מה עשית? אדם נורמלי צריך להגיע באופן הבא. כבוד הבוס, כמה שנים אני עובד אצלך במפעל? 10 שנים, נכון? נכון. כמה ימים בשנה? נגיד, בערך 300 ימים. 300 ימים כפול 10 שנים, כמה זה? מה? 300? 3,000 ימים. כמה פעמים קראת לי ב-3,000 ימים האלה אליך למשרד ואמרת לי, תשמע, פישלת? רק היום. אז 1/3,000. אז מה אתה עושה סיפור? לא שאני לא לוקח אחריות. לא שאני לא אומר שקרה פה אולי נזק ואולי אפילו חמור. בסדר? אבל כמותית לפחות, אם זה דבר איכותי, זה משהו אחר. אם זה בגידה באמון או דברים כאלה, זה דברים יסודיים. אבל אם זה דבר טכני שאדם לא תפקד נכון. משיקול דעת שאפשר להחליט, ככה אפשר להחליט אחרת. ותא, ונגרם נזק. So what, אז מה? כולנו בני אדם. ברגע שאתה מקבל את הדברים שקורים בפרופורציה, ממילא המחאה היא הרבה יותר מכוונת. היא הרבה יותר מדויקת. הוא אומר שם הרב באותו מאמר, כל מי שיראה תקופת השופטים, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אנרכיה. כמה מאות שנים אחר כך? מלכות שלמה, בית מקדש, מעמד כלכלי, שלטון פוליטי, חוכמת שלמה. כמה מאות שנים סך הכל עברו? הנה תראה איך הכל, כל העננים פוזרו, הכל מסתדר. למה זה מצחיק? המון שנים ברמה של היסטוריה זה לא המון שנים. זה לא המון שנים. נכון. אז מה? מתקדמים. לכן כלל ראשון בהלכות מחאה, אומר שם הרב, אני אומר זה בשפה שלי, כלל ראשון בהלכות מחאה, פרופורציה בין המאורע הספציפי שעליו אתה מוחה, לבין המהות, אבל זה לא דיברנו עכשיו, לבין הביטוי הכללי באופן רגיל, באופן שגרתי. אז קודם כל, יחס. כשאנחנו נאבקים על חורבן גוש קטיף, צריך לדעת שבסוף נחזור לגוש קטיף, נחזור לעזה, נחזור לדמשק, נחזור לכל גבולות ההבטחה. פשוט לנו, ברור לנו. האם זה יהיה היום או מחר? בסדר, זה תלוי גם בנו, גם לא בנו. האם הנזק שבינתיים משלמים הוא גדול? גדול. הנזק הוא חמור והמחיר הוא כבד. אין ספק. מהמקום הזה אנחנו עושים למלחמה. לא ממקום של להיות ולחדול. להיות או לחדול. ממקום של נשתדל להיות, ואם הפסדנו בקרב, נרוויח במלחמה. אני מסכים שצריך מאוד להיזהר שלא יהיה כאן רפיון וחולשה מתוך שבסוף נגיע בחזרה לגוש קטיף, אז אפשר לוותר על 200 שנה בגוש קטיף. לא. ברור שזה הדבר הזה הוא מסוכן, הוא יכול ליצור רפיון וחולשה, ולכן הרב אומר שהקריטריון השני שמשלים את הקריטריון הראשון, שהוא הפרופורציה, הוא אומר זה נותן גבולות גזרה למחאה, הקריטריון השני, שדווקא בגלל שאנחנו כל כך קרובים לעניין מסוים, והוא כל כך, וכל כך אכפת לנו ממנו, והוא לא חיצוני לנו, דווקא בגלל זה, כגודל הקשר והאהבה לאותו דבר, גודל הכאב וגודל המאבק. תוקף המאבק. עוצמת המאבק. כמובן, על פי גבולות עקרוני. אז דווקא את אשר יאהב יוכיח. כי דבר שאתה לא אוהב, מה אכפת לך לא להוכיח? האדם קרוב אצל עצמו יכול להגיד, לא ענייני. לכן, אותו דבר פה. סליחה. התשובה מאירה אופק. נותנת לאדם פרופורציה. אתה יודע, כשאני הגעתי למכון מאיר, אתה יודע, זה תיק אני סוחב איתי. 5 שנים אני מלוכלך ברפש רפשים. אז מה? אתה יודע מה זה 5 שנים כמותית? בואו נדבר. 5 שנים מתוך 100 שנה? 1/20. איכותי? אז היית ילד, נער מתבגר, לא היית בדיוק עם ראש הכתפיים. היום אתה עם ראש הכתפיים. משהו אחר לגמרי, אז איכותי זה גם שונה. מה שהתשובה עושה, היא מאירה את האופק. כמו שאמרנו אתמול, עוד לפני שהיא מביאה אותי לשמור שבת, התשובה. עוד לפני שהיא מביאה אותי להניח תפילין. עוד לפני שהיא מביאה אותי להיות אדם אידיאליסט, היא קודם כל מאירה לי את האופק. דבר ראשון זה א' ב'. לכן אדם שעושה תשובה באמת, הוא מתמלא ביטחון. הוא מתמלא שמחה. הוא מתמלא אמון בעצמו. הוא מתמלא שמחה שאפשר לתקן. הוא לא נכנס לייאושים. אם זאת האמת, אז איפה אני? ותראה איזה משקולת אני סוחב איתי. אין סיכוי לתקן. זה לא תהליך שנקרא תשובה. תהליך אמיתי של תשובה זה אופק. אופק זה פרופורציה. פרופורציה זה שמחה וביטחון. זה המסלול העקרוני. זה לא אומר שהדרך היא לא לפעמים כואבת וקשה. כואבת וקשה. אבל הכיוון העקרוני זה ביטחון ושמחה. זה הכיוון. לכן התשובה כמה נחוצה היא מנכבדה היא להאיר את האופק, את אופק החיים כולה. צריך לדבר על המשפט הזה כל השנה. כי זה היסוד של הכל. זה העיקרון של הכל. מי רצה לומר משהו? בבקשה.
יש מצב, כאילו, נראה לי, שאדם תוכחה לא עוזרת לו, כי אין לו תורה. כאילו, מצב שהעזרה היחידה שהוא יכול לקבל זה שיהיה לו תורה. אם אין לו תורה, אז לא יעזור תוכחה, כי הוא מבין שהוא עושה שטויות, אבל אין לו תורה במקום. אז פה אין תוכחה לא צריך לכנס?
תראה, אנחנו עכשיו נוגעים בסוגיות פרטיות. משפט אחד, אני לא רוצה להסתעף, כי אנחנו רוצים לצמודים לפסקה. שלמה המלך אמר, מצב יותר קיצוני מה שאתה אומר. אדם שהוא לץ. מה זה לץ? קוראים לזה היום ציני. אתה מכיר את הציניות? ציניות אומר הרמח"ל ספר מסילת ישרים, על הפסוק שתכף נזכיר אותו. זה אדם כזה, שכשאומרים לו תוכחה, הוא מרח את עצמו באפוד משוח בשמן, כך כותב מסילת ישרים, וכל חץ של תוכחה שיורים עליו, החץ נוגע בשכפץ, ושמרוח בשמן, והשמן מחליק את ה... מחליק מן האדם והלאה את החץ הזה. אם כן, הוא שם על עצמו, נקרא לזה מגן תוכחה. אז מה הפתרון עם אדם כזה? זה נקרא לץ. זה הציניות של היום. לצנות אחת דוחה אלף תוכחות. ציניות אחת דוחה, לא הייתי אומר אלף תוכחות, אבל דוחה אלף דברים של חוכמה, של טעם, של ערך. אומר שלמה המלך דבר אחד. נכון הוא ללצים שפטים. הדבר היחידי שיהפוך את הלץ מלץ, כלומר מי אדם שמתייחס לכל דבר בציניות, לא ברצינות, לדבר שמתייחס לדבר ברצינות, זה שפטים. שפטים הכוונה איסורים, כאבים. כי לכאבים שלו, לאיסורים שלו, הוא יהיה חייב להתייחס ברצינות. כי סוף סוף כואב לו, ואדם קרוב אצל עצמו, אז הוא רוצה להסיר מעצמו את הכאב. אז המצב היותר קיצוני זה מצב של לץ. ומה שיכריח את הלץ להיות, מה שיכריח את הציני לא להיות ציני, זה כשהוא יצטרך לטפל בבעיה אמיתית שקשורה אליו, ופה אתה כבר לא יכול להיות יותר ציני. כי אם אתה תהיה ציני, אז אתה כבר יותר לא תהיה ציני. פה חביבי צריך להתמודד, פה צריך לטפל. אז נכון הוא ללצים שפטים. הכאן שיעמיד את הלץ על הרגליים, זה שפטים. הלוואי שלא נגיע לשם. בסדר, אל תשכח גם את הפסוק הראשון בספר תהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. וכן, יש שלושה סוגים של אנשים. רשעים, חטאים ולצים. הלץ, זאת המדרגה הנמוכה ביותר, הקשה ביותר. לא צריך להגיע לשם. מספיק להיות חוטא. לא צריך להיות רשע. טוב, אבל זה נושא קצת אחר. סטינו מהכיוון. כן.
אני מבין שבשביל תשובה צריך את פרופורציות ואופק. איך תשובה מביאה ל...
תשובה פותחת לך את האופק.
לבחורה בהסתכלות הפשוטה זה להפך, כשאדם בא לעשות תשובה. אז המילה הוא כולו...
תראה, קודם כל ברוך הבא לשיעור. ב' חבל שלא הייתה מתחילת השנה. ג' דיברנו על זה מתחילת השנה הרבה פעמים. ד' אני לא יכול לחזור על כמו שדיברנו. נכון מי שהיה פה מההתחלה דיברנו על זה? רבותה. דיברנו על זה, לא? כן, משה? דיברנו, נגענו בזה. תשובה, אני מסכים, דיברנו על זה, שיש בתשובה הרבה כאבים, והזכרנו את זה גם מקודם. ודיברנו על הכאבים מסוגים שונים ומסיבות שונות. דיברנו על זה, כבר בעריכות רבה אפילו. באופן עקרוני, תשובה זה אדם שהיה במצב של נתק כלפי הבריאה, כלפי המציאות, כלפי ההוויה, גם כלפי עצמו, והוא עכשיו מתחבר מחדש אל המערכת. כשהוא מתחבר מחדש אל המערכת, הוא מרגיש טוב. לא הוא מרגיש טוב? כי הוא מחובר למה שהוא עזב, למה שהוא נותק ממנו. אז דיברנו על זה כבר, לא כדאי לחזור על הכל. אלעזר, רצית משהו?
כן, הרב אמר בקשר למאמרי הראייה שכשמאדם יוצא למחאה כלשהי באופן כללי יותר, אז צריך לקחת את זה בפרופורציות, שזה לא הכל או כלום. ומה קורה כשבאדם יוצא לאיזשהו מאבק מסוים בצד הפרטי שלו?
אותו דבר. אתה
יכול להביא מאוד בקלות לרפיון ידיים.
למה? ניקח דוגמה.
כי אם אדם אומר, יש לי סיכוי להתקשל...
בוא ניקח דוגמה. מה הבעיה שלנו כהורים כלפי ילדים? שהרבה פעמים אנחנו תופסים, נגיד, מקרה, מרימים אותו על נס ואומרים, הילד שלי זה המקרה הזה. למה? זה לא נכון. הילד שלי יש לו א', ב', ג', דברים נפלאים, באישיות, במחשבות, במעשים וכו'. יש נקודה אחת שצריכה טיפול, אולי 10, אולי 100, אולי 1,000, בסדר. אבל זה מתקבל בפרופורציה אחרת לגמרי. אני אומר את זה בלי ציניות, באמת בשיא הרצינות. כשילד מקבל מכתב מהמנהל, אוף הביתה. ונגיד שמדובר על ילד נורמטיבי סך הכל. כמה פעמים זה קורה? פעם בשמונה שנים? פעם בשנה? בסדר. אז מה? אני לא מזלזל בזה חס ושלום. גם תלוי על מה ומי וכו'. אבל ההורים שמקבלים את המכתב, הוא אף הביתה. וכמה פעמים הוא לא אף הביתה? זה לא אומר שהוא עשה משהו חיובי, לפחות הוא לא הגיע לעשות מעשה שלילי עד כדי שהוא אף הביתה. אבל מה ההורים, איך ההורים הטריוויאליים, המצויים, מגיבים? הילד שלי שווה מכתב אף הביתה. בקיצור, צבעו אותו בצבע שחור, מה שנקרא הכבשה השחורה של המשפחה. למה? הבעיה זה ילדים שנמצאים, אתה אומר, פעם בשנה בבית ספר. אתה צודק. אז יכול מאוד להיות שהילדים האלה, א', צריכים עזרה, צריכים טיפול, ב', לא כל בית ספר מתאים לכל ילד. אני לא רוצה להגיד, לא לכל ילד מתאים בית ספר, אבל לא כל בית ספר מתאים לו, מתאים לכל ילד. זה נכון. מה? הוא ילד ייחודי מאוד. חינוך ייחודי.
היום הרב, בדור שלנו, אי אפשר להגיד שיש איזה נושא מיוחד שאפשר לצלם בתקיפות מלאה, כי אם נצלם בתקיפות מלאה, נפסיד תמיד דברים אחרים.
זאת בדיוק המורכבות של המחאה. הרב שם במאמר, צריכים לעסוק פעם במאמר הזה, עד כמה הרב מצד אחד מדבר על האחריות בתוך המחאה, כלומר, קודם כל ההכרה של נצח ישראל לא ישקר, ממילא האחריות, ממילא אלוהים אחרים שרק מאחרים את הגאולה, ומצד שני, דווקא בגלל שזה אכן הוא בשרנו, המאבק הוא יותר תקיף, הוא יותר חריף, כי זה שלנו, זה אנחנו, זה בשרנו, זה לא מישהו זר. זה אנחנו בעצמנו. טוב, בואו נתקדם היום. יש לנו עוד כמה דקות. אתה רוצה עקיבא? כן.
בואו דומה למה שלמדנו בפרק י' חבית בית אחת.
פרק י' עוד פעם?
חבית בית אחת, פרק
י'. נכון, אותו דבר בדיוק.
האופק,
בדיוק. כששווים בתשובה שלמה, אפשר אחר כך לחשוב מחשבות ארוכות. בדיוק, נכון, יישר כוח. בכל זמן שהתשובה היא מפוקפקת, המחשבות הרוחניות אינן רק בגדר הצו ושו, בהערות קטנות ומופסקות. אותו דבר בית שתיים. מי שזוכה לתשובה מאהבה, זוכה לעולם ארוך. ומחשבותיו נעשות ארוכות ומלאות עניינים נעלים. אבל בתשובה מהירה, אם נתמקד רגע בבית שתיים, בתשובה מהירה, זה מחשבות קצרות. זה נקודתי, זה ספציפי, זה חלקי, זה קטנוני, זה ביחס לזמן והמקום. טוב, בואו נתקדם. אם כן, התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולה. עכשיו הרב מתחיל לתאר את התהליך. כלומר, מה קרה שהאופק נהיה קצר, ומה עכשיו עתיד לקרות שהאופק יתרחב? מה בעצם קרה ומה אמור לקרות? אומר הרב, הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. הצימאון האלוהי וכליו, כולם, שהם הערות, המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש, לפרפר הוא. מתחיל לפרקס ולהתנועה תנועת חיים, וחוזר ונופל. מדוע? מפני שהאבטית, נראה עוד מעט מה המשמעות, של זוהמת הפשעים, מכביד עליו. ולא רק חטאת האדם היחיד, יותר גרוע פי אינסוף, כי אם ביותר חטאת הציבור, ולכן יחידי הסגולה, המקווים לאור השם, באמת, סובלים מחטאת הציבור כולו, ולא רק מחטאותיהם שלהם. אהבתם אל הכלל, עזיזה היא לאין חקר. עצמות הטוב שבנשמתם הורגת דווקא אל הטוב הכללי, והכלל כשהם נמשכים אליו, הרי הוא עלול לטמא אותם במגעו, מפני החטאים הנדבקים בו. אמנם צדיקי אמת, סובלים הם ברצון את כל הסיתומים, כל האיסורים החומריים והרוחניים, ובלבד שיבואו למטרתם להשכיל ולטיב להרבות טוב ואור 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 קודש, לפלס נתיב סלול לאור השם ונעמו, שיכנס ישר בלכל לב הרוח של הציבור, למען יתנגו הכל לטוב השם, למען יצמח השם במעשה. טוב, בואו נעזור למשפט הראשון. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. דיברנו על זה הרבה פעמים באורות התשובה. יש קשר בין העולמות הגופניים, הנפשיים, השכליים והרוחניים. כמו שיש קשר בין העולם שלנו לעולמות עליונים. הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הכל, הוא ברא עולם שיש בו מרכיבים שונים, בממדים שונים, גם בעולם שלנו וגם עולמות מחוץ לעולם שלנו, ויש קשר בין העולמות. כשאדם חוטא, הוא בעצם יוצר סתימה בצנרת. ניקח דוגמה פשוטה. יש מערכת ביוב מתחת לכל בניין. חמור להיות. כשאדם, למשל, מתקלח, ושערות, לא יודע מה, כל מיני דברים, מתחילים שם להצטבר באחד מה... נקרא זה, מהמקומות בצנרת, מתחילה להיות סתימה. הסתימה הזאת שיכולה להיות במקום מסוים, היא תשפיע במקום אחר. כל אחד מאיתנו שצריך פעם לפתוח סתימה יודע, שלא בטוח, אולי בטוח שלא, שבמקום שצפים המים, כלומר שכל המים יוצאים החוצה מהפקק, לא במקום הזה יש סתימה, אלא המקום הזה הוא המקום שבו המים יכולים לצאת החוצה, אבל הסתימה יכולה להיות בכלל במקום אחר לגמרי. אז במקום שיש סתימה X, יכול במקום אחר לצאת, נקרא לזה, ביוב Y. זה נכון או לא בהלכות אינסטלציה? כן או לא? עובדה. אני לא בקי, אבל קצת. דיקור סיני, ועוד כל מיני רפואה משלימה כזו או אחרת. איך זה עובד? הדיקור הסיני אומר שיש פחות או יותר כ-50 מסלולי אנרגיה בגוף האדם. ברגע שיש סתימה מסוימת, במקום מסוים, באחד מ-50, נקרא לזה המסלולים, יתגלה כאב, ומאוד יכול להיות שהכאב הוא בכלל במקום אחר. אז אתה יכול לבוא לדיקור סיני, לרופא המדקר דיקור סיני, ואתה אומר, כואב לי פה. והוא בכלל תוקע לך מחט בזרת של היד. מה הקשר? כואב לי פה. לא, אתה לא מבין. הסתימה היא באמת פה. הכאב מקרין לכאן. אבל זה לא מה שבמקום הכאב, שם הסתימה. לכן כשאני דוקר אותך עם המחט, אני מנסה לשחרר את הסתימה. פעם הזמנתי אינסטלטור הביתה. טיפה לי באיזה בעיה של סתימה. שאלתי אותו כמה זה עולה. חבר שלי אמר לי כבדיחה, אבל אחרי זה אמר לי שזה נכון. שאלתי אותו כמה זה עולה. אמר לי 300 שקל. על מה 300 שקל? על זה שאתה שחררת לי עכשיו את הסתימה? הוא אומר לי, כן, לא על זה ששחררת לך את הסתימה. על זה שאני יודע איפה סתום. אז זה אתה משלם 300 שקלים. הפעולה שאני עשיתי לקחה בדיוק מדוד על השעון. פחות מדקה. פחות מדקה השתחררה הסתימה. על דקה 300 שקל עבודה? פי 10 משכר מינימום יותר. פי כמה? 15. למה? 22 ו-70 שכר מינימום? מה? יש דקה, שעה, סליחה, שכחתי. כן, זה באמת לא פרופורציונלי לגמרי. הוא אומר לי, לא, על המומחיות שלי אתה משלם לי 300 שקל, לזהות איפה הסתימה? היית מביא לפה 10 אינסטלטורים, לא מזה לך בכלל איפה הבעיה. האמת שכנע אותי. סוף עשה לי הנחה. בסדר, אבל הוא צודק. כשאתה הולך לרופא, אתה לא משלם רק על 10 דקות טיפול. אתה משלם על המקצוענות, על הידיעות ועל המקצוענות לפתור את הבעיה. אתה משלם על 20 שנות למידה שהוא למד וממשיך ללמוד. אז אתה משלם. מה? גרוע משלם. שלם. לכן, מה שקורה כשאדם חוטא, מתחילים להיסתם במקומות מסוימים צינורות, או נקודות בצינור. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. עכשיו, שימו לב, הרב כאן מדבר על צינורות רוחניים, במקומות אחרים הרב כותב, שגם הצינורות הגשמיים, בואו נדבר ברור מאוד, לפעמים מחלה פיזית שבאה לאדם, היא תוצאה מקלקול רוחני. ואחד מהשעונים המעוררים של ריבונו של עולם, לעורר אותנו לתיקון הרוחני, זאת המחלה הפיזית, שבה אדם מאוד מרגיש ומאוד חש, כי זה כואב לו. הוא נמצא במצוקה. אבל כאן הרב מדבר על הרבדים הרוחניים. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. אז אם נתחבר רגע למשפט הראשון, כשאדם חוטא, כל הממדים הרוחניים שלו נסתמים. אחד, או נסתמים אותו, לפי אופי החטא, איכותו, כמותו של החטא וכו'. ממילא, אחת מההשלכות, זה שהמבט שלו נהיה קצר. בואו רגע נדבר מאוד פרקטי עכשיו, בסדר? אדם כועס. כשאדם נמצא במצב של כעס, הוא רואה קצר. הוא רואה נקודתי, הוא רואה חלקי. כשהוא לא כועס, כשהוא רגוע, כשהוא מתון, הוא רואה ארוך. אדם במתינות, יש לו סבלנות, יש לו פתיל ארוך. אדם חסר סבלנות, יש לו פתיל קצר, חבל על הזמן. אז על אותה סיטואציה שאתמול היה לך אורך נשימה 24 שעות, היום אין לך אורך נשימה חצי דקה. מה השתנה? הרי זו אותה סיטואציה. מה שהשתנה זה דבר אחד, האם הצינור אצלי סתום או לא. אם הצינור אצלי סתום, תהיה לזה השלכה. האופק יהיה קטן, האופק יהיה קצר. אז אחד מהממדים שיש סתימה בצינורות הרוחניים מפני חטאת האדם, זה סתימת האופק. זה הסיתומים שהרב מדבר עליהם עוד מעט. הרב כאן מתאר דבר נורא. תראו, הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. הצימאון האלוהי וחליו כולם, שהם הערות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש. כשאדם חוטא, אז זה לא רק שהאופק שלו מתחיל ככה להיות יותר קצר, אלא כל הערכים היותר בסיסיים אצלו, היותר עמוקים אצלו, היותר הוא, היותר שורשיים בתוכו, מה שכאן הרב קורא צימאון אלוהי, והכלים שהצימאון האלוהי הזה מתגלה דרכם, שהם מוסר, בין ברמה המעשית, בין ברמה המידותית נקרא לה, כל הכוחות האלה שבו מתחילים להיות, איך אף קורא להם? מתחילים לפרפר. לפרפר קוראים לזה החבר'ה. זה... כשאדם, למשל, בוא נקח את הדוגמה הקודמת, כשאדם לא כועס, יש לו המון סבלנות. באמת, הוא מוכן לקבל את השונה, הוא מוכן לקבל אפילו את השונה מאוד, וכו'. כשאדם נמצא במצב של כעסים, במצב של מתח פנימי, וכו', הוא מפרק... הצד המוסרי אצלו מתחיל לפרפר. דברים שפעם הוא היה מוכן להשקיע בשבילם, לעבור תהליך בשבילם, הוא לא מוכן. זה... הוא באמת פתיל קצר, כפשוטו. אז זה לא רק שאופק החיים נסתם. כל הרבדים היותר עמוקים שבאדם מתחילים לפרפר, הרב מתאר כאן עד כדי אפילו כמעט כסיסה. כן, לא רוצה, לא רוצה, היום, אחרתיים, וכו'.
זה זמני הרב.
זה זמני מאוד. הנה, תכף כבר התחיל תהליך הבניין. אבל קודם כל צריך להיות מודע לזה, שתהליך הפרפור הזה והפרפור הזה הוא יקרה, הוא קורה, לא להיבהל מזה. אתן אולי דוגמה אחרת. אדם רציני, דברים חשובים מעניינים אותו. אדם שנמצא במצוקה נפשית, בין אם זה לפי הפסקה הזאת מצוקה רוחנית, הרבה דברים חשובים לפעמים לא מעניינים אותו. אני לא רוצה לקחת דוגמה עד הקצה, אבל אולי היא הדוגמה הכי טובה, שלא נדע חס ושלום. אדם שנפגש עם מוות, מה יותר ערך מאשר החיים? מה אדם מוכן לעשות בשביל החיים? הכל כמעט. הכל. חוץ מלמות הוא מוכן לעשות הכל בשביל החיים. כי באמת הוא מבין שהחיים זה הערך הכי קיומי, הכי בסיסי. אדם שפוגש מוות, וחס ושלום פוגש אותו יותר מפעם אחת, הערך הבסיסי הזה של החיים הולך ונהיה אצלו כהה. פחות אכפת לו לא להיפגע. פחות אכפת לו לא למות. שלא תיפגשו עם אנשים כאלה. אבל זה קורה, לצערנו הרב. למה זה קורה? זה קורה בדיוק בגלל הדבר הזה. כי אתה פגשת איזה מציאות חסרה. החיסרון הזה יוצר אצלך איזשהו יחס לא נכון כלפי ערכים שמבחינתך פשוטים, פשט המציאות. כי... זה כבר לא חשוב, כי כשאדם נמצא בדיכאון נפשי הזה, או בדיכאון ברמות כאלה ואחרות, אז דברים שמאוד חשובים או לא חשובים. או לא חשובים לו מספיק. זה מה שכאן הרב מתאר. הצימאון האלוהי וכליו כולם, שהם, מהם הכלים שמגלים את הצימאון האלוהי שבאדם? שהם הערות המוסר, המעשי והתכוני, כלומר מצד האופי, מצד האישיות. אז גם המוסר ברמה המעשית של התנהגות, וגם המוסר ברמה הנפשית של מידות, וכו'. אז כל, כל זה, כל המוסר המעשי והמוסר התכוני, זה צימאון אלוהי. אז הצימאון האלוהי וכליו כולם, שהם הערות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש, מפרפרו. זה מתחיל לפרפר. מאיפה זה נובע? מחטא. ואז פחות אכפת לו ממוסריות, פחות אכפת לו מערכיות, פחות אכפת לו אפילו אולי לפעמים מהחיים. מתחיל לפרקס ולהתנועע תנועת חיים וחוזר ונופל. מפני שהאבטית, כאן הרב, בהערות כתוב, יש פסוק בחבקוק, תראו אחר כך, הזמן כשלנו קצר. המילה אבטית זה תית אבה, אבטית. האבטית של זוהמת הפשעים מכביד עליו. מה שנקרא, השכפץ של החטאים שלו כל כך גדול, כל כך אבה, כל כך כבד, שכבר העסק חסום שם. ואצל אנשים גדולים, שזה כל אחד מאיתנו, ולא רק חטאת האדם היחיד, אלא חטאת הציבור, איזה תתעווה אנחנו לובשים על עצמנו ביחס לחטאות הציבור. מצד שני, נראה בהמשך שזה לא חס ושלום סותם עד כדי מייאש בשום פנים ואופן. לא. לכן איפה דוד? הנה המשפט האחרון. אמנם צדיקי אמת סובלים הם ברצון את כל הסיתומים, כל האיסורים החומרים והרוחניים. למה? ולא רק צדיקי אמת, כל אחד מאיתנו ברמה שלו, במקום שלו, מוכנים לסבול את הסתימות האלה ואת את הביוב שצף שם באיזשהו מקום. למה? ובלבד שיבואו למטרתם, שהיא לא ההתמוטטות והייאוש, אלא הבניין, להשכיל ולהטיב, להרבות אור וקודש, לפלס נתיב וכו' וכו'. טוב, נשלים את הדברים ביום רביעי. חבר'ה, אני חייב להגיד, הניסיון הזה של אורות התשובה זה ניסיון חדש, השנה התחלנו אותו. מה אתה אומר, עמי? מדהים אותי מחדש, באמת, זה מדהים אותי. מה שזה מחזק אצלי, דבר עקרוני. בלי אנדר, אולי בשנה הבאה נחשוב לשכלל את זה יותר קצת. השיעורים הקבועים האלה, יום-יום, אורות התשובה כמעט כל יום, זה, שזה בונה, ויש כאן חבר'ה שיושבים יום-יום. זה ממש ברכה. אתה רואה? מבנה, אתה רואה סדר, אתה רואה שיטה. חצי שעה זה גם, גם אם אני מאחר, 25 דקות. מה? זה טוב, זה טוב. חבר'ה, זה, אני אומר לכם, הרבה שנים במכון מאיר ניסינו לעשות משהו בכיוון הזה של לימוד של ספר יום-יום, שיטתי, כמו בניין אמונה כזה, רק על פי ספרים. והנה, זה מצליח, עובדה שזה מצליח. ושעה ארבע, בואו נפרגן קצת לכם, לא לי, כן? שעה ארבע זאת שעה קשה. במכון מאיר זה תמיד הייתה שעה קשה. לא יודע למה, אבל שעה קשה. נכון, יעקב, אתה זוכר את זה? כן? והנה עובדה. שתבח שמולד, חבר'ה, יש הכוח, באמת, אתם חזקים אותי, מה נגיד לכם? יש הכוח.